ככה, יש מקומות רבים שבהם התורה מצווה עלינו לזכור. זכור את אשר עשה לך עמלק, זכור את יום השבת, זכור את אשר הקצבת את השם אלוהיך, זכור את אשר עשה השם אלוהיך למרים, זיכרון למעשי בראשית, יום אשר עמדת לפני השם אלוהיך בחורב. יש הרבה עניינים שהתורה אומרת שצריך לזכור. וחלק מהזכירות האלה אפילו הן מצוות עשה ממש. יש מצווה לזכור. נשאלת השאלה, למה צריך לזכור? דווקא הדברים שהתורה אומרת לזכור הם דברים שעשו רושם רב באומה, של יציאת מצרים. איך יהודי יכול לשכוח את יציאת מצרים? אם היו אומרים, תזכור איפה הנחת את המפתח של האוטו, הייתי מבין, כי זה אתה עשוי לשכוח. אבל את יציאת מצרים צריך מצווה מיוחדת לזכור? זה מאוד מוזר. וגם בכלל, גם אם נאמר שצריך לזכור, נשאלת השאלה, בשביל מה זה טוב? למה שאני אזכור דברים שהיו? הרי הם היו. מה שהיה, היה. ולכן אין מה לעשות עם מה שהיה. זה שייך לעבר. ונראה שהתשובה לשתי השאלות היא, קודם כל לגבי השאלה הראשונה, מדוע צריך, למה התורה מצווה לזכור על דברים שדווקא עשו רושם אז, נראה שדווקא מפני שדברים הם טראומטיים, דברים שהם חזקים מאוד בנפש, יש נטייה לנפש לשכוח אותם. מה שנקרא הנטייה להכחשה. למשל, הכחשת השואה בימינו, מצד האמת לא מתחילה מן האנטישמים הרשעים שמפרסמים שהשואה לא הייתה. הכחשת השואה מתחילה קודם כל מקורבנות השואה עצמם. כלומר, מי שעבר את הטראומה נוטה לדחוק אותה באיזושהי פינה אפלה של הנפש, לא לדבר עליה. יש דברים שהם כל כך איומים, שניתן לומר, זה כל כך איום שזה אפילו לא היה. ואנחנו רואים בימינו שיש אנשים שפותחים את הפה רק אחרי עשרות רבות של שנים. זאת אומרת שהתורה, אם כן, מצווה לך, תזכור, כי דווקא בגלל שזה גדול אתה רוצה לשכוח. אותו דבר לגבי מעמד הר סיני, אותו דבר לגבי יציאת מצרים. המאורעות האלה הם חורגים מן הסדר הטבעי והנורמלי של החיים, ולכן הנטייה הטבעית היא לשכוח. לכן התורה אומרת, זכור. אבל פה נשאלת השאלה, נכון, אני נוטה לשכוח, אולי באמת כדאי לשכוח. למה לזכור? בשביל מה לעשות כל הדברים האלה, כן? בכלל, יש, בליל הסדר אוכלים מרור. תאכל מצה, אני מבין, חירות, אבל מרור, בשביל מה? כן? אלא ש... התורה מצווה לזכור דבר כשהוא עדיין שימושי. כלומר שאנחנו עלולים להתקל מחדש בסיטואציה דומה, ועל מנת שנדע כיצד להתמודד עם הסיטואציה הדומה. כי יש, למשל, זכור את אשר עשה לך עמלק, זה ממש נוגע לשואה, הרי עמלק הוא זה שמנסה להשמיד את האומה בטענה עצמותית, כלומר, הוא מנוגד לעם ישראל באופן עצמותי, ישנם רק זמנים מיוחדים מאוד, סיטואציות מאוד מיוחדות בהיסטוריה שבהן עמלק עשוי להיפגש עמך, ולכן יש צורך שאתה תזכור את אשר עשה לך עמלק, כדי שתדע כיצד להתמודד איתו כשהוא עשוי לפגוע בך. לכן יש צורך בלימוד מיוחד. אחרי שאנחנו כבר נגמור עם עמלק, ימחה שמו מתחת השמיים, אז אולי לא נצטרך גם לזכור. כמו שלמשל מצאנו בגמרא במסכת ברכות, שכאשר יבואו ימות המשיח, יש בכלל מחלוקת בין התנאים, אם צריך לזכור את יציאת מצרים או לא. מחלוקת בין בן זומא לחכמים, שבן זומא אומר שבכלל לא צריך לזכור, חכמים אומרים צריך לשים את זה קצת בצד. זאת אומרת שידיעה היסטורית יש לה ערך במידה והיא מכינה את העבר. אבל במידה והידיעה ההיסטורית כבר איננה עומדת למבחן, זאת אומרת, אין סיכוי שניפגש מחדש באותה סיטואציה, גם אין צורך לזכור. אם כן צריך להבין מה זה זכור אשר עשה לך עמלק, מה הם המצבים שבהם אנחנו עלולים להתקל, להיפגש בעמלק. והתורה נותנת לנו רמזים ברורים ביותר, היא אומרת לנו שעמלק פוגש אותנו בדרך. זכור אשר עשה לך המלאק בדרך. כלומר, דרכו של המלאק לפגוע בעם ישראל בשעה שהוא בדרך. וצריך להבין למה. כי זה זמן החולשה. הרי כאשר אנחנו במצרים עבדים לפרעו, אין כל סכנה שהמלאק יתקוף אותנו, כי פרעו שומר עלינו. נכון? פרעו מתאכזר אלינו, אבל הוא מעוניין גם לשמור אותנו. אנחנו עבדים שלו. מה, הוא ייתן למישהו לפגוע בעבדיו? זה הרכוש. כאשר אנחנו כבר בארץ ישראל, כבשנו את הארץ, יהושע בן נון, דוד ושלמה, מי יכול לנו? ולכן, הזמן המסוכן הוא הזמן של המעבר. זכור אשר עשה לך המלאק בדרך. והדבר הזה נמצא בכל מיני מישורים. במישור הלאומי כמובן, גם במישור הפרטי. יש שאדם עובר ממצב למצב בהכרה שלו. למשל, התלמוד אומר על הפסוק, וליוצא ולבא אין שלום. מה זה היוצא והבא? זה היוצא מתלמוד לתלמוד. מה זה תלמוד לתלמוד? יש לנו תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי. כשאדם נמצא בתוך עולם המושגים של התלמוד הבבלי, בסדר, אז מסתדר. יש הקשיים של התלמוד הבבלי, השקידה המיוחדת של התלמוד הבבלי, אבל אפשר לומר, עולם המושגים פחות או יותר ידוע. אתה עובר לתלמוד הירושלמי, עולם אחר לגמרי. אבל גם בתוך התלמוד הירושלמי, האדם מסתדר. אבל כשאתה בין תלמוד לתלמוד, אתה עדיין בתלמוד הבבלי, ועוד לא הגע, אתה כבר לא בתלמוד הבבלי, עוד לא הגעת אל התלמוד הירושלמי, פתאום יש אובדן אשתונות, לא יודעים מה עושים עם זה. והדבר הזה יש לו הרבה הרבה משמעויות בנפש. כשאדם עובר ממצב של יציבות אחת אל יציבות אחרת, הוא בדרך נמצא באיזושהי אי יציבות שמסכנת את עצם קיומו. קיום הזהות שלו גם. אותו דבר אפשר לומר לגבי המלאק. המלאק פוגש אותנו כל מקום, בכל זמן שיש ספק בזהות, ואנחנו עלולים לאבד את הזהות הזאת. כן, כידוע, יש גמטריה מפורסמת, המלאק בגמטריה ספק. כאשר יש ספק בזהות, בא המלאק ומשיב את הוודאות אל הזהות. כלומר, אתה לא יודע מי אתה, אז בוא אני אסביר לך מי אתה. כן, המלאק מסביר לך. כן, כמו שראינו בתורה, כן, שאלו, יש השם בקרבנו עם עין. אנחנו לא יודעים בדיוק מי אנחנו. אנחנו לא יודעים מי אנחנו, אז בא המלאק ותוקף. וכמו כן, מצאנו כאשר היה מצב של הקמת מלכות בישראל, בימי שאול המלך, אבל עדיין מקדש לא היה. בין המלכות לבין המקדש, זה הזמן של המלאק. אגב, זה גם סדר ההלכות. כן? שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ, להעמיד מלך, להחריד זרעו של המלאק ולבנות בית המקדש. זאת אומרת, באמצע בין שני מצבי שלמות, המלאק עשוי להיפגש עמנו, ולכן שאול, במצוותו של שמואל, תקף אותו תחילה. ויש לנו דוגמה עוד יותר בולטת, בתנ"ך, ניתן לנו הסוד של השואה, השואה העמלקית. יש לנו ספר שלם בתנ"ך שמדבר על שואה שנמנעה. כן? שואה שנמנעה, מגילת אסתר. כן? מגילת אסתר מספרת כיצד שואה אפשרית. טוב, ברוך השם שפדה אותנו מזה, ונמנעה השואה באותו זמן. אבל הייתה אפשרות. ושם באמת הכתוב אומר דברים חריפים מאוד. אם אחרש תחרישי בעת הזאת. רווח והצלה יעמוד ליהודים, אין בעיה. אבל זה יבוא ממקום. מי זה המקום? הקדוש ברוך הוא נקרא מקום. ברוך המקום, ברוך הוא. אבל מאיזה מקום אחר? מה, יש אלוהים אחר? חס ושלום. אלא הצד האחר של האלוהות, הסתרה אחרה. אז מה שאומר מרדכי לאסתר, כדאי שתעשי משהו, כי אם לא זה יבוא, אבל זה יבוא ממקום אחר, שאנחנו לא רוצים שמשם זה יבוא. רווח והצלה יעמוד ליהודים, אבל זה ממקום אחר. ולכן, את צריכה ללכת אל המלך, ולמסור את הנפש וכו'. יש שם כל הנתונים במגילת אסתר, כדי לדעת מתי שואה היא אפשרית, וכיצד אפשר גם למנוע אותה. שם נאמר, איש יהודי היה בשושן הבירה. מה זה איש יהודי היה בשושן? מה עושה יהודי בשושן? בזמן שכבר זרובבל בן שאלתיאל עלה לארץ ישראל והתחילו כבר להקריב קורבנות בהר הבית והתחילה שיבת הגולה על ידי הצהרת כורש. מה אתה עושה בשושן הבירה? מה אני עושה בשושן הבירה? יש עוד הרבה יהודים בשושן הבירה. יש הרבה יהודים בשושן הבירה. אז אתה כבר התחלת את הגאולה, אבל עוד לא השלמת אותה. יש כאן סכנה. אנחנו במצב בין תלמוד לתלמוד. זה כבר לא גלות בבל, אבל זה עוד לא בית שני. שמה, המן, המלאק, מנסה את הפתרון הסופי. יש סכנה כזאת. אגב, אז השואה נמנעה. איך היא נמנעה? לך כנוס את כל היהודים. כלומר, האחדות של האומה עשויה למנוע את השואה. אגב, מצאנו משהו דומה בתחום קצת שונה, אבל דומה בכל זאת. במעמד הר סיני נאמר, וייחן שם ישראל נגד ההר. אמרו חז"ל, מה זה וייחן שם ישראל נגד ההר? בלב אחד כאיש אחד, או כאיש אחד בלב אחד. כולם היו ככה באחדות לבבות גדולה, ואז ניתנה התורה. למה היה צריך שכולם יהיו כאיש אחד, בלב אחד, לפני מתן תורה? כי אם לא, אז הייתה שם שואה. כי התגלות האלוהות בצורה ישירה היא דבר מסוכן ביותר. איך אומרת הגמרא? פרחה נשמתם. השואה זה כלום לעומת זה. פרחה נשמתם. הייתה סכנה ממש לקיומה האומה ממש מבחינה פיזית. אבל בלב אחד כאיש אחד זה מנע את זה. כמו כן גם במעשה פורים, גם כן בלב אחד כאיש אחד זה מנע את זה. ואם לא, אז מישהו אחר מכנס את כל היהודים. אז זה לא כדאי. כן? אבל צריך להבין כן שישנם מצבים בהיסטוריה שבהם יש אפשרות של שואה. ולכן צריך גם להיות מודע למה הם המצבים האלה, כדי שנהיה מוכנים להם. יש טעות מצויה, והיא לחשוב שהשואה היא באה כעונש. להגיד שהשואה זה עונש. זאת אומרת, עשיתם עבירה כזאת וכזאת וכזאת וכזאת, לכן היה מגיע לכם שואה. למשל, אני ראיתי מי שכתב שהשואה באה בגלל שדיברו בחזרת השץ. אני לא בא להקטין בחומרה של דיבור בזמן חזרת השץ, אבל אני גם בא, לא בא להקטין בחומרה של השואה. אי אפשר לקחת עבירה אחת של בני ישראל, וזה לתלות מעשה היום כל כך, אימה כזאת גדולה. לכן ברור שאם אנחנו מדברים על השואה, אי אפשר לומר שהשואה באה כעונש, בגלל שהיא דיספרופורציונלית לכל עבירה שאפשר היה אפילו לחשוב שבני ישראל יעשו. זאת אומרת, למשל, יש מחשבה שכיוון שבני ישראל אוכלים שפן וחזיר, ומחללים את יום הכיפורים ואת השבת, אז לכן הקדוש ברוך הוא ריצה את מידת הדין בזמן השואה. אבל עכשיו שממשיכים היהודים, לך תדע מה יהיה. זה הופך את הקדוש ברוך הוא לבעל מקולת עצבני, שברגע שהכרטסת מלאה מדי, הוא מפעיל את ההוצאה לפועל. אין שום רחמים, שום אנושיות הייתי אומר. אין, זה לא מתאים לציור של גודלו של הקדוש ברוך הוא. אלא מה תגיד, יש כאלה שאומרים שהקדוש ברוך הוא העניש את עם ישראל בגלל הציונות. כן? עשו ציונות, והציונות זה אסור, כי הרי הקדוש ברוך הוא השביע את ישראל שלא לעלות בחומה, הציונים הקימו את ההסתדרות הציונית ובזה עברו על השבועה, אז הותר בשרם כצבאות וחיילות השדה. ויש מי שאומר לא, השואה באה בגלל שלא עלו לארץ ישראל. לא עלו, זה לא בסדר, יש מצווה לעלות, הייתה כבר הצהרת בלפור, למה לא באתם? אתם לא בסדר, יש שואה. זה לא כך. המשמעות היא אחרת לגמרי. יש מצבים שבהם אנחנו חשופים לאפשרות השואה. זה לא נכנס לנוסחה של שכר ועונש, אבל זה כן נכנס לנוסחה של האפשרות ההיסטורית. האם זה אומר שהשואה היא הכרחית? לא. השואה איננה הכרחית. הקדוש ברוך הוא לא הבטיח בשום מקום, לא בתורה שבכתב ולא בתורת הסוד ולא בתורת הנגלה, לא הבטיח שתהיה שואה. הוא הבטיח שמדינת ישראל תהיה. זאת אומרת, זה שהקדוש ברוך הוא מקים את מדינת ישראל, זה בגלל שהוא חייב, הוא חתם על חוזה. לא יכול להימלט. ריבונו של עולם הבטיח לאבותינו אברהם, יצחק ויעקב, שהוא יקים את מדינת ישראל. כך שהקמת המדינה הייתה הכרח. השואה לא הייתה הכרח. כי אין שום חוזה שמחייב את הקדוש ברוך הוא לעשות שואה. אבל אנחנו, הקדוש ברוך הוא גם הזהיר אותנו, הוא אמר לנו מהן המצבים שבהם זה עלול להיות. זה במצב של התחלה של יציאה מגלות. לכן לא בכדי, בתפילות שלנו אנחנו מתפללים שהגאולה תעשה מהרה. מהרה למען שמך. ומהר לגאולנו. כלומר, כל פעם, כשתהליך של גלות מסתיים, צריך מהר מהר לצאת. לצאת מן הגלות, כי אם לא, לך תדע מה יהיה. הדברים האלה אמר אותם הגאון מבילנה לפני יותר מ-200 שנה. כאשר הוא היה מדבר עם תלמידיו, כך מובא בספר כל התורה, הוא היה מדבר עם תלמידיו על תהליכי הגאולה. הוא אמר, כאשר העניין יתחיל, כלומר, תהליך הגאולה יתחיל, אם יהיה אפשר להעביר בבת אחת 600 אלף יהודים לארץ ישראל, צריך לעשות זאת. כי אם לא, יהיה נורא. והיו דמעות זולגות מעיני רבנו כשאמר זה. ככה כותבים תלמידיו של הגאון מווילנה. ואנחנו יודעים שבזמן המנדט הבריטי, ערב השואה, היו פה 400 אלף יהודים. ורק אחרי השואה, היו פה 600 אלף יהודים, ואז קמה המדינה. כלומר, יש כנראה איזו ידיעה סודית, שיש איזה זמן של חשיפה לסכנה. דברים מפורשים גם במסכת סנהדרין, שיעקב אבינו הרי פחד משואה, נכון? מפורש בתורה, הצילה נינה מיד אחי, מיד עשיו, כי הרי אנוכי אותו פן יבוא, ויקני הם על בנים. מתי יעקב אבינו מתיירה מפני השואה? הוא מתיירה בדיוק בשעה שהוא חוזר לארץ ישראל. הוא חוזר מבית לבן, עומד להיכנס לארץ ישראל, כאן הוא חושש שתהיה שואה. אז צריך להבין מה הדבר שגורם לו את החשש הזה. הגמרא בעצמה שואלת, איך יעקב אבינו מפחד? הרי הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא אעזובך. עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך, ושמרתיך בכל אשר תלך. אז ממה אתה מפחד? אז הגמרא אומרת, היה מתיירה שמה יגרום החטא. אז שוב נשאלת פה איזו שאלה, לאיזה חטא מתכוון יעקב אבינו? ממה הוא מפחד? אם נאמר שיעקב אבינו חס וחלילה עבר עבירה, הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. הרי כתוב במפורש, כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי. אמרו חז"ל, מה זה גרתי? תרייג, תרייג מצוות שאמרתי. מסקנה, יעקב אבינו לא עבר שום עבירה. אין לו עבירות. אלא מה? יש לו אולי חטא. מה ההבדל בין עבירה לבין חטא? עבירה זה שאתה, הקדוש ברוך הוא אמר משהו, אתה עושה הפוך. זה באמת חמור מאוד. אבל אבותינו לא חשודים, בכתחילה, על עבירות. יעקב אבינו הוא לא אחד שעובר עבירות. אבל חטא זה משהו אחר. חטא זה חיסרון. יש איזה חיסרון. מה החיסרון? כתוב מפורש. כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי, ואיחר. כלומר, התעכבתי בגלות, מעבר לנדרש. יש איזשהו זמן שבו הייתי צריך כבר לצאת, והתעכבתי. אם אנחנו עושים חשבון, על פי הכתוב בפסוקים, יעקב אבינו הרי היה 20 שנה בבית לבן, זה לי 20 שנה בביתך, 14 שנה בשתי בנותיך. זו, זה לגיטימי. ושש שנים בצונך. פה יש בעיה. נשארת יותר מדי זמן. אבל השאלה היא למה הוא נשאר כל הזמן הזה? מה, בשביל כבשים? בשביל כבשים יעקב אבינו מעכב את שיבתו לארץ ישראל, לבית אביו, לארץ הקודש, להקרבת הקורבנות בבית אל, מה שהוא התחייב. זה ברור שיש פה משהו עמוק יותר. כנראה שיעקב אבינו הבין שהוא ירד לגלות בשביל שתי סיבות. א', כדי להקים את המשפחה של עם ישראל, ב', כדי להביא כבשים. כתוב מפורש, לא? גר יהיה זרחה בארץ עולהם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. כלומר, הוא מבין שהגלות היא דורשת הבאת הכבשים. מה עם הכבשים האלה? כמובן, כל היסודות התרבותיים הנשואים בתוך התרבות ההיא של לבן, או במצרים זה היה הזהב, זאת אומרת, יש ניצוצות קודש שנמצאים במעמקי הקליפות, ומתפקידי הגלות להוציא אותם משם. עכשיו, ברור שיעקב אבינו לא רוצה לשכוח שם אפילו כבשה אחת, כי אם הוא ישכח אפילו כבשה אחת, הוא יצטרך לחזור לגלות לקחת עוד. והוא רוצה להיות בטוח שזאת הגלות האחרונה. אז אם כן, ברור היה שיעקב אבינו יישאר, עלול להישאר יותר מדי זמן בגלות, כי הוא רוצה להיות בטוח שהוא לא שוכח כלום. ולכן היה ברור גם לחכמים שבשעה שיתחיל תהליך הגאולה, הצהרת בלפור וכדומה, דווקא גדולי האומה עשויים להתעכב עוד קצת, כדי להיות בטוח שגומרים עם הגלות. לכן הגמרא מספרת על רבה, אחד מגדולי האמוראים, שפחד מחבלו של משיח, משום שהוא אמר שמה יגרום החטא כמו אצל יעקב אבינו. זאת אומרת, הוא חשש שיקרה לו אותו הדבר. שבזמן שתהיה הצהרת בלפור, הוא יגיד, איזה יופי, נפלא, יש הצהרת בלפור, יאללה, נשאר עוד קצת. ברור? כי יש דווקא מצד גדלותם של חכמי האומה, איזה מין הבנה של סוד הגלות, ולכן אפשרות להישאר. וכאן זה הזמן המסוכן. מסופר בתורה, כאשר יעקב יוצא מן הגלות, והוא חושש מהמפגש עם עשיו, הוא נלחם עם המלאך, עם שרו של עשיו, כל הלילה, עד עלות השחר. אגב, מה זה שחר? שחר זה כינוי לגאולה, נכון? כתוב, איילת השחר, הגאולה דומה לשחר. אבל למה לקרוא לשחר שחר? מאיזה מילה זה בא? שחור. מה, חשבתי ששחר זה התחלת האור? זה בעלילה. אז למה שחור? שחור, תקרא לחצות. אתה אומר שחר להתפלל שחרית, אבל זו אותה שאלה. תפילת שחרית זה בגלל שחר. אלא מה? לא יודע, יצא לכם פעם לשמור בלילה? יצא, נכון? אז בתחילת השמירה, בהתחלה יש השמש. אחר כך השמש נעלמת, אבל רואים את הירח. אחר כך גם הירח, תלוי לפי העונה, שוקע. אבל עדיין יש אור הכוכבים. זאת אומרת, הלילה הולך ומעמיק, אבל זה לא בבת אחת. שמש, ירח, כוכבים. לקראת השחר, מה קורה? הכוכבים נכבים. פתאום אין יותר כוכבים. עכשיו, מדוע אין יותר כוכבים? כי באופן אובייקטיבי יש יותר אור בעולם באותה שעה. אבל זה לא מורגש. באופן פסיכולוגי יש תחושה שהלילה הולך ומעמיק. הזמן החשוך ביותר בלילה זה השחר. בסוף הגלות יש זמן שחור מאוד. אם אתה לא מבין על מה מדובר, אין לך אינפורמציה, אתה חושב שהלילה הולך ומחשיך עוד יותר ועוד יותר. אם אתה יודע את הסוד, שזה סוף הלילה, אז אתה מבין שעוד מעט יהיה האור. שחר מלשון לקוות, נכון? מה זה לשחר בעברית? מה? לקוות. כן? השחריקה. כן? זאת אומרת, אני מצפה לך, מקווה לך. כלומר, התקווה זה בשחר. זאת אומרת, יוצאים מן הגלות ויש גאולה, אבל יש איזה רגע שחור, קטן, מעט זמן, אבל מסוכן מאוד. זה הזמן השחור. ובאותו לילה שבו יעקב אבינו נלחם עד עלות השחר, הוא נפגע בגיד הנשה. נשה. מה זה נשה? מלשון? שכחה, לנשות. נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. כלומר, הפגיעה האפשרית בגיד, תודעה הקולקטיבית של האומה, בדמות הגוף של יעקב אבינו, זה דווקא בזיכרון. כלומר, הנשק העיקרי של האומה, התוכן הפנימי העיקרי שלנו זה הזיכרון, מי שפוגע בכוח הזיכרון מנצח אותנו. גיד הנשה, הגיד האחראי על הזיכרון והשכחה. אומר הרמב"ן בפירושו לתורה, ששם בפגיעה הזאת של המלאך ביעקב אבינו, נקבע האפשרות לפגיעה גדולה בעם ישראל על ידי בני אדום. והוא מביא את המדרש שאומר שנסתכל בדורו של שמד. מה זה דורו של שמד? בזמן המדרש, דורו של שמד זה כיוון לדור של מרד בר כוכבא. מרד בר כוכבא הסתיים בצורה קטסטרופלית, יש ויכוח בין ההיסטוריונים, כמה אנשים נהרגו אז, כמה יהודים נהרגו אז בארץ ישראל, המספרים נעים בין חצי מיליון למיליון, כן? במלחמת בר כוכבא. זאת אומרת שהיה משהו מאוד קשה מבחינת המספרים, זאת הייתה הפגיעה הגדולה ביותר שבני אדום עשו בנו באותם הימים, לכן המדרש מביא אותו כדוגמה. היום אנחנו יודעים, אחרי השואה, שבעצם הפגיעה בגיל הנשה זה הייתה השואה. כלומר, יש בנו משהו חלש שעלול להביא עלינו את אדום. מתי? זה כשאנחנו שוכחים מי אנחנו. בדיוק כמו שראינו עם המלאק. שאלנו את עצמנו, היש השם מקרבנו עם עין? אז בא המלאק. זאת אומרת, יש פתח כניסה, אפשר לומר, להמלאק. המלאק נכנס בפתח החלש בנו, כאשר משהו בתוכנו נשכח, משהו בשכחת הזהות. יש פסדו מדע, מדע מזויף, הנקרא ביקורת המקרא, שתפקידו לפקפק בזהות הישראלית. מה זה ביקורת המקרא? אומרים, התורה היא לא מן השמיים, עם ישראל לא עם נבחר. אחרי שתי הנחות היסוד האלה, שתי הנחות יסוד, לא מדעיות אגב, אבל שתי הנחות יסוד, שהתורה לא מן השמיים, עם ישראל לא נבחר. אז עכשיו כל מה שנשאר עכשיו זה לעסוק במדע, לבדוק מי כתב את הטקסטים האלה, מתי הם נכתבו, בשביל מה וכו'. איפה לימדו את הכביכול מדע הזה? בגרמניה, כן? יהודים היו מלמדים את זה באוניברסיטאות של גרמניה. כלומר, זה המקום שבו נשאלה השאלה, יש השם בקרבנו עם עין. אז שוב, כמובן, לא לטעות. אין הכוונה חז וחלילה שנהרגו 6 מיליון כעונש על ביקורת המקרא. זה יהיה דיספרופורציונלי. אלא הכוונה היא שאם כבר המלאק מחפש נקודה שבה הוא יכול לחדור, אז הוא מחפש איפה בני ישראל שואלים, יש השם בקרבנו עם עין, ושם בא המלאק. יש בספר, יש סיפור שכתב שכתבו בשם רבי נחמן מברסלב, סיפור יפה נקרא המייסה פון זיין בטלרס. מה? מעשה בשבעה קבצנים. אז מעשה בשבעה קבצנים הוא כידוע סיפור ארוך מאוד, וחלק מן הסיפור, כלומר, זה סיפור בתוך סיפור, בתוך סיפור, בתוך סיפור. זה כאלה מגירות של סיפורים בתוך סיפור אחד כולל. אז שם יש אחד הסיפורים שמספרים, זה הבטלר שבא ביום הראשון, מספר שפעם הייתה הספינה שהפליגה בים, הייתה רוח שערה, והספינה התהפכה, נשברה. כמה מיושבי הספינה הצליחו להינצל, הגיעו בשחייה עד איזה אי. ובאי היה מגדל. אז עלו אל המגדל. ועלו לראש המגדל, ואמרו, טוב, מה נעשה עכשיו? עשו תחרות זיכרון. וכדי לשפוט בתחרות, הגיע לשם הנשר הגדול. איך הכתוב? טוב, ברור שכל הדברים האלה זה סמלים, כן? זה סמלים ומשלים של רבי נחמן. אבל הוא אומר, שמה בסוף הגיע הנשר הגדול כדי לשפוט בתוך תחרות הזיכרון שעשו שמה ניצולי הספינה. ואז אחד אומר, אחד שנראה זקן, אומר, אני זוכר כשכתפו את הפרי מן העץ. אז כולם התפעלו, אמרו, וואו, איזה זיכרון. השני שנראה דווקא יותר צעיר ממנו, אמר, אני זוכר כשהפרי היה על העץ. וכולם תמהו, איך יכול להיות שהוא יותר צעיר, והוא בכל זאת זוכר דבר יותר קדום. השלישי אמר, אני זוכר כשהנר היה דלוק. והרביעי אמר, אני זוכר עוד לפני זה, אני זוכר כשהכניסו את הגרעין לאדמה. והחמישי אמר, אני לא זוכר כלום. והוא דווקא יותר צעיר מכולם, והנשר הגדול אמר שהוא הזוכר את הדבר העתיק ביותר. אז כולם תמהו, ואז הסבירו שהכוונה, מי שזכר כשניתקו את הפרי מן העץ, הוא זכר שחתכו את חבל הטבור שלו. יש אנשים שזוכרים, יכולים לזכור, הזיכרון הראשון שלהם בחיים זה כשחתכו את חבל הטבור. השני, שזוכר שהפרי היה על העץ, זוכר כשהוא היה עדיין מחובר. זה שזכר הנר הדלוק, זכר כשהוא היה עובר דמעי אמו. כן? כתוב בגמרא במסכת נידה, שהעובר יש נר דלוק על ראשו, שנאמר, מי יתנני ירחי קדם, בהילו נרו עלי ראשי. אז איזה ימים שהם ירחים ולא שנים, הווה אומר, זה העיבור. וזה שזוכר כששמו את הגרעין באדמה, הוא זכר את ההפריה, כשהוא נוצר, ביצית וזרע. וזה שלא זכר כלום, הוא זכר את העין. הוא זכר עוד לפני כל יש. לכן אמר לו הנשר הגדול, אתה בעל הזיכרון הגדול ביותר, ואומר הבטלר, ואותו ילד זה היה אני, ואני מברך אתכם, אתם החתן והכלה, שיהיה לכם זיכרון כמו שלי וכו'. זה חלק מהסיפור שם. זה רק כדי לתת לכם חשק לקרוא. עכשיו, אבל בהפסקות. יש בה... מה מסתתר מאחורי הסיפור הזה? שיש לאומה הישראלית איזשהו תפקיד חשוב ביותר בהיסטוריה, זה לשמור על הזיכרון. בלי עם ישראל, אם לא היה עם ישראל חלילה בהיסטוריה, ההיסטוריה הייתה נראית כשורה, סדרה ארוכה של מאורעות. יש סיפור, עוד מאורע ועוד מאורע ועוד מאורע. מדי פעם יש מלחמה, מדי פעם יש שלום, מדי פעם יש עושר, מדי פעם יש עוני, יש מחלות, יש בריאות. וזה ככה חוזר חלילה, אין בעצם שום כיוון, אין לאן להגיע. עמים עולים ונעלמים מן ההיסטוריה. בזכות עם ישראל יש זיכרון לכל העמים. נשאר משהו מכל התרבויות שדרכן עברנו. העמים הולכים ונעלמים, אבל מותירים את רשמיהם בתוך האומה הישראלית. אז אנחנו כמין עמוד שדרה של זיכרון ששומר על כל מצבי העולם ביחד. זה למשל למה הדבר דומה? לילד. ילד בן 5, אחר כך הוא נהיה בחור בן 20, אחר כך הוא נהיה מבוגר בן 40, אחרי זה הוא נהיה זקן בן 60, אחר כך הוא נהיה מת בן 140, והוא ממשיך מעולם לעולם. נשאל את עצמנו, מה הקשר בין האנשים השונים האלה? צילמנו את הילד הזה כשהוא היה בן 5, עכשיו אנחנו רואים אותו בן 20, זה בכלל לא אותו בן אדם. כן, אבל הזיכרון הוא זה שחורז חוץ שקושר בין כל החלקים האלה. כמו כן, יש עמוד שדרה להיסטוריה, זה העם היהודי. לכן לא בכדי, התורה שלנו מתחילה במילה בראשית. יש שאלה מפורסמת, מה טעם פתח בבראשית? זו שאלה מוזרה, מה זאת אומרת מה טעם פתח בבראשית? סוף סוף מישהו מתחיל מההתחלה ואתה שואל למה התחלנו מההתחלה? דווקא בהתחלה צריך להתחיל. אלא כנראה שיש מוזרות כזאת, קשה להתמודד עם מי שמתחיל את הכל מן ההתחלה, שזוכר את ההתחלה. אפילו כדי להתווכח על חתיכת אדמה, אתה צריך להגיד, כן, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אל תתחיל מהמפץ הגדול, תתחיל למה הגעת, למה הקמת קרוונים פה. לא, צריכים לדעת מאיפה זה התחיל. אם אתה יודע מאיפה זה התחיל, אתה גם יודע מה תהיה האחרית, מגיד מראשית אחרית. ויש בעולם כוח מתנגד לזה. כן, כמו שאומר המהר"ל. לכל דבר נבדל, כל דבר חריג, יש התנגדות מצד סדר העולם. הטבע מתנגד לזה. ולכן יש, מטבע הדברים, יש מי שינסה לבטל את הזיכרון הזה מן ההיסטוריה, ינסה לפי זה להשמיד את ישראל. כך אפשר לומר, עצם מופעתנו בעולם זה מזמין מתנגד. השואה, כניסיון על כל פנים של האומות, זה דבר שהוא כמעט בלתי נמנע. עד כדי, ויש על זה טענה נגד הגויים בספר תהילים, כתוב, ולא אמרו העוברים, לא, לפני כן, רבה צררוני מנעוריי יאמר נא ישראל, רבה צררוני מנעוריי גם לא יכלו לי. זאת אומרת ששם יש תיאור שעם ישראל מדבר, בסוף זה מסתיים ב, ולא אמרו העוברים ברכת שלום עליכם, ברכנו אתכם בשם השם. מי זה העוברים? העוברים ליד ישראל. אומרים חז"ל, העוברים אלה אומות העולם שעוברים מן העולם. הם נקראים עוברים. היה גוי אחד בשם פול ולרי אמר משהו כזה, הוא אמר, התרבויות יודעות שהן בנות תמותה. לכן לגויים יש איזה מין ייאוש שמתלווה להיסטוריה שלהם, הידיעה שעם כל מה שבונים, אבל בסופו של דבר הכל נעלם. מה שאין כן עם ישראל, שיודע שהוא נצחי, אז הוא עובר דרך כל התרבויות העוברות האלה, והוא משמר את ניצוץ הקודש של כל אחת ואחת. למשל, השארית שיש בהיסטוריה של מצרים העתיקה, מה נשאר ממצרים העתיקה היום? היהודים. היהודים, זה מה שנשאר ממצרים של פעם. עד כדי כך שאנחנו היחידים שעדיין עונדים בראש שלהם תכשיט. כן? כמו שהמצרים הקדומים היו שמים פה איזה תכשיט במקום של תפילין של ראש, גם אנחנו. כן? זכר ליציאת מצרים. אנחנו היחידים שיש לנו כתב אשורי. ואנחנו שומרים את שמות החודשים של הבבליים. מה אתה רוצה? זאת אומרת שיש לנו תפקיד. התפקיד זה לשמר מה שראוי להישמר בהיסטוריה שלהם, לפני שהם הולכים לאיבוד, כביכול. אז באיזשהו מקום, המצרים, הבבלים, הגרמנים, צריכים להודות לנו. אנחנו מוכנים לשמר את משהו מהם. ידוע אפילו שעד היום הזה חוקרי הלשון של ספרד, הולכים ושומעים רומנסות ספרדיות של יהודים דוברי לדינו, כדי ללמוד מה היו שרים בספרד לפני 500 שנה. כי אף אחד לא זוכר שם, אבל היהודים זוכרים. אז יש אצלנו איזו סגולה כזו, וכאשר רוצים לפגוע בנו, פוגעים בגיד הנשא, בזיכרון. לכן כל כך מרכזי הדבר הזה, ההכרח הזה לזכור. זכור את אשר עשה לך המלך, כי אם אתה זוכר, אז אתה בעצם עם ישראל. אתה נאמן לתכונתך הלאומית כבעל זיכרון. יש יש ברמח"ל הסבר של מצבים שבהם אנחנו עלולים לשכוח מי אנחנו. מתי אנחנו עלולים לשכוח מי אנחנו? כאשר יש התמעטות של ההשגחה האלוהית בעולם. כי אנחנו היהודים מרגישים טוב כשיש השגחה. אנחנו מרגישים שהקדוש ברוך הוא איתנו, משגיח עלינו. ולפעמים קשה לנו לראות את הקדוש ברוך הוא כשהוא כביכול שוכח מי אנחנו, שוכח את בניו, אז גם קצת אנחנו שוכחים אותו. יש אנשים שאמרו שאיבדו את האמונה אחרי השואה. יש למשל טענה מפורסמת שמשמיעים מדי פעם. איפה היה אלוהים בשואה? שאלה יפה, לא? יש גם תשובה לשאלה הזאת. הוא היה באושוויץ. כי שם היו 60 ריבו מישראל, וכל מקום של 60 ריבו מישראל, שכינה שורה. אז הוא היה שם. נגלה שם. הוא נגלה שם בדרך אפלה, אבל נגלה. אנחנו יכולים לשים לב שמה שקרה בשואה הוא עצום לא רק מבחינה כמותית, אלא מבחינה איכותית. כלומר, זה שונה מכל רצח עם שהיה אי פעם בהיסטוריה. זה שונה מהרצח של הארמנים, או מה שעשה ג'ינג'יס חאן, או מה ש... אז עושים בימים אלה ממש בדרפור. כן? כלומר, יש... יודע מה זה דרפור? כן? שאלת בשיעור היום. כן? צריך לדעת, יש השמדות עם מדי פעם. יש עמים רשעים שמשמידים עמים אחרים. ברואנדה לפני שנתיים. אבל בעם ישראל זה משהו אחר לגמרי. ויש איזה מין אופנה כזאת להגיד שכל רציחות העם זה אותו דבר, זה הכל אותה שואה. זה לא נכון, זה לא אותה שואה. השואה הייתה מבצע מתוכנן של המתורבתת ביותר באומות במאה ה-20 נגד העם הצדיק שבעמים. כלומר, פה יש תופעה שהיא חורגת מכל ברבריות. כשהרואנדים שם הורגים אחד את השני ונהרגו שם 1.5 מיליון אנשים, תוך שנה. זה, הייתי אומר, זה בגלל שעמים ברברים עוד לא מספיק התפתחו, זה ברברים מול ברברים. אבל כאן זאת הייתה האומה המתורבתת. שיא המוסר והפילוסופיה. והיא מתכננת בצורה מחושבת וקרה. לא מתוך פרץ רגשות, אלא מתוך מחשבה מדעית. את השמדתו של נציג המוסר בהיסטוריה. אז יש פה שאלה, אגב, ככה אמר אותו רשע, ימח שמו וזכרו, הוא אמר שבאמת אירופה בנויה על שני יסודות תרבותיים, האחד החוכמה והשני המוסר. החוכמה מיוון, המוסר מהיהודים. המוסר החליש את אירופה ולכן צריך להשמיד את היהודים כדי להשתחרר מעול המוסר. כן? זה אפילו לא קריקטורה של הדברים שלו, זה מה שהוא אמר. כן? וגם הוא הסביר. שלא ייתכנו שני עם סגולה, לכן צריך לגמור עם אחד מהם. והשאלה שיכולים היהודים לשאול, במצב כזה, האם הקדוש ברוך הוא לא שכח אותנו? אבל אולי אפשר גם להגיד בדיוק הפוך. במצב כזה, ברור שהקדוש ברוך הוא זכר אותנו. כי עצם זה שהטיפול בנו היה טיפול כל כך קיצוני, אז זה סימן שריבונו של עולם מטפל בנו במיוחד, גם אם זה בצורה הקשה ביותר. כן, כך כתוב, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן יפקוד עליכם את כל עוונותיכם. יש אפילו פסוק בפרשת וילך, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. טוב, אסתר אסתיר אני יודע מה זה, אבל למה ואנוכי? אנוכי זה השם של הקדוש ברוך הוא דווקא כשהוא מתגלה. אנוכי השם אלוהיך אשר הוציא אותך מארץ מצרים. זה הפסגה של ההתגלות. ויש, אם יש פסגה של התגלות במובן חיובי, חייבת כמין דיאלקטיקה לקום גם איזושהי תחתית של ההתגלות בבחינת אנוכי אסתר אסתיר פניי. אז אפשר לומר, עם כל הכאב, ריבונו של עולם היה שם. אז זה רק מגדיל את הקושיה עליו, איך הוא עשה דבר כזה. כן, דבר מעניין, אנחנו רואים אצל רבותינו, שכל פעם שהם דיברו על גאולה, הם דיברו על זה במפורש. כל פעם שהם דיברו על השואה, הם דיברו על זה רק ברמזים. למה? כן, כלומר, כל מקום, הרבה טקסט, הרבה ספרות יש אצל חכמי ישראל, וגם בתנך, שאנחנו עתידים לשוב לארץ הזאת, ואנחנו נתן את המקדש, ויקים הקדם, והשכינה תשרה. מאוד יפה. אבל כל פעם שמדובר על זה שעם ישראל עתיד לסבול סבל קשה ביותר, ויש מקומות בתנך ובחזל שדיברו על השואה, דיברו על זה רק ברמזים. במובן למה? כבוד אלוהים הסתר דבר. לא נעים בסופו של דבר להטיל אחריות על מי שברא את העולם. אגב, יש גמרא בשבועות על זה. במסכת שבועות כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר, הביאו עליי כפרה. על שמעטתי את הירח. כלומר, בסופו של דבר, האחריות המקורית שבמקורית לרע העולמי, זה אצל מי שברא את העולם. ולכן, מפני הכבוד שאנחנו חייבים כלפי ריבונו של עולם, לא הרבו רבותינו לדבר על זה. אבל הם דיברו מספיק כדי שנדע על הדברים האלה. הם דיברו די הצורך. למשל, בפרשת האזינו, לא? כתוב. אמרתי אף אהם, אשביטה מאנוש זכרם. לולא כעס אויב הגור, פן ינקרו צרמו, פן יומרו ידינו רמה, ולא השם פעל כל זאת. אבל בכל זאת, יש שמה, אמרתי אף אהם, אשביטה מאנוש זכרם, זה יכול להגיע קרוב לזה. כמו כן, גם בספר דניאל, הדברים עוד יותר מפורשים, בפרק י' ב' פסוק א', כל אחד ודאי זוכר את הפסוק, בספר דניאל, פרק י' ב' פסוק א', שם הדברים נאמרים מפורש. אני אזכיר את זה רק לעצמי, כי בוודאי כל הציבור הנכבד יודע את התנך בעל פה. בעת ההיא יעמוד מיכאל, השר הגדול, העומד על בני עמך. והייתה עת צרה, אשר לא נהייתה מיות גוי עד העת ההיא. ובעת ההיא ימלט עמך כל הכתוב בספר. כל הנמצא כתוב בספר. כלומר, מספר לנו הנביא, שלפני שיבת ציון, בדיוק לפני שימלט עמך, תהיה הצרה הגדולה ביותר בהיסטוריה שלנו. אבל אפשר להימלט. מי ימלט? כל הנמצא כתוב בספר. איפה מצאנו רשימה של מי שנמצא כתוב בספר? מפורש. בנביא, והיה הנותר בציון והנשאר בירושלים, קדוש יאמר לו, כל הכתוב לחיים בירושלים. כלומר, כבר הבטיחו לנו הנביאים שלא תהיה השואה בארץ ישראל. זה כתוב מפורש גם, מחוץ תשקל חרב, ומחדרים אימה, גם בחור, גם בתולה, יונק עם איש סבא. אז מה זה מחוץ תשקל חרב? איפה זה החוץ? חוץ לארץ. ומחדרים, מה זה חדרים? בארץ ישראל. מה יהיה? אימה. באמת, פחדו מאוד. בזמן השואה, היישוב עמד פה בפני סכנת השמדה והייתה חרדה גדולה, אבל זה היה רק אימה. בסופו של דבר יצאו מזה. אבל יש אם כן התגלות אלוהית דרך המצבים של ההיעדר, דרך מצבים של האפלה. רבי צדוק מלובלין מסביר שיש גם עמלק שבלב, יש מצב כזה, שהאדם כבר פתר את הבעיות שלו. כן? אם אדם אומר לך, תשמע, אני לא מרגיש את הקדוש ברוך הוא, בדרך כלל התשובה היא ברורה, למה אתה לא מרגיש? כי אתה לא בסדר. יש לך עבירות, יש לך מידות רעות, יש לך כל מיני בעיות שמטרידות אותך, אז ברור שאתה לא מרגיש את הקדוש ברוך הוא. אבל יש מצב שהאדם פתר את הבעיות שלו. אין לו עבירות, הוא מלא תורה, מלא קדושה, מלא הכל. הוא בסדר גמור. והוא בכל זאת לא מרגיש. אומר רבי צדוק מלובלין, זה הזמן של עמלק שבלב. היעדר הכרת הנוכח. כלומר, אתה עומד מול הקדוש ברוך הוא ולא יכול לומר לו אתה. זה הזמן של תמחה את זכר עמלק, זמן קשה מאוד בהכרה של האדם, בגלל שאז אין שום דבר שיכול לעזור לו חוץ מעצמו. כן? ויש פסוק ביוב, ארץ לא עבר באיש, ולא היה אדם שם. כלומר, יש מצבים שאדם נמצא לבדו, מבחינה רוחנית, בהתמודדות כזאת, שבה הוא חש היעדר מוחלט, איזה מין ריק שנפתח לפניו, שהוא צריך להיות מסוגל לעבור אותו. כמו כן גם במישור הלאומי, הרמח"ל מסביר בספר מאמר הגאולה, שבו הוא כתב בצורה תמציתית מאוד את כל תהליכי הגאולה. כשקוראים את הספר הזה, אחרי 250 שנה, זה מה שמדהים הוא שאפשר כאילו לקרוא את העיתון של היום. כי זה בדיוק מתאר את המאורעות שהאומה עברה ב-150 שנה האחרונים. ושם יש לו גם פרק שבו הוא מדבר על השואה. זה בעניין, לפני 250 שנה, חכם אחד בפדובה מסביר לנו בדיוק איך הדבר הזה יתרחש. ושם גם כן הוא מסביר איזה מין תהליך, שהייתי אומר, תהליך מיסטי, הוא מכנה את זה סתימת החלונות. פירוש הדבר, אני אגיד את זה בשפה שלי ובקצרה. בזמן שבית המקדש היה קיים, היה שער גדול של אור ושפע פתוח על הארץ הקדושה. כך לשונו של רמח"ל. כיוון שגלינו, נסתם השער הזה, אבל במקומו נפתחו חלונות. ודרך החלונות הקטנים האלה, הקדוש ברוך הוא ממשיך להשגיח בעולמו, שנאמר, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. אבל בזמן שיתחיל תהליך הגאולה, אומר רמח"ל, השער ייפתח שוב. אבל אין מלכות נוגעת בחברתה כמלוא נימה. לכן, רק כאשר יתחילו להיסתם, אז החלונות יתחילו להיסתם אחד אחרי השני. בינתיים השער ילך וייבנה, אבל לא יתגלה למטה. ורק כאשר ייסתם החלון האחרון, אז ייפתח השער. ואף על פי שזה נכנס וזה יוצא, אבל בכל זאת ניכר את הפעולה של הסתימה למטה, ולכן תהיה הצרה הגדולה ביותר בהיסטוריה, אבל זה יהיה זמן קצר. ועל זה נאמר, על אותה העת אמר דוד, למה השם תעמוד ברחוק? ועל זה אמר משה, בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים. וצריך לדעת שלפעמים, כשמדברים על נבואות, יש נבואות שעתידות להיות, יש נבואות שהיו. התקיים בנו, ויהי באחרית הימים. אנחנו עכשיו, ברוך השם, אחרי זה, אבל עדיין עוד לא הגענו להשלמת גאולתנו. יש מצבים שבדיוק בשעה שאנחנו צריכים להיוולד מחדש, צריכים לעבור לשלב חדש בזהות שלנו, אנחנו עלולים שוב להיפגש עם מי שמנסה להשמידנו, ולכן צריך לדעת את הסוד של ביאתו של עמלק, ולזכור את אשר עשה לנו עמלק. שלום.